טוב, שלום לכולנו, קצת אחרי הפוגה בגלל המילואים ומה יש. בשם השם נעשה ונצליח, והשם ברחם עלינו ירוויח. אחרי שהקדשנו שני שיעורים, שיעור 6 ו-7, לבאר את ולברר את היסוד הראשון, שבמה הוא עסק, זוכרים? ומציאות השם יתברך. אנחנו נתחיל היום את היסוד השני מתוך 13 העיקורים, וכדרכנו, השיעור המיוקדש להבין את שיטת הרמב״ם, את גישתו, ובשיעור הבא נקדיש את הסוגיה ונלבן אותה על פי תורת החסידות, ובעיקר השני, יש לתורת החסידות חידוש עצום מהעמקה גדולה ומשמעותית, רק ספוילר לפעם הבאה, בסדר? טוב, אז בואו נתחיל במה עוסק העיקר השני. מקור א' לפניכם, פירוש הרמב״ם, פירוש המשנה של הרמב״ם, מסכת סנהדרין, הקדמה לפרק חלק. תמיד נתחיל מה היסוד, היסוד השני, מהשורש, היסוד השני, אחדותו יתעלה. אם דיברנו על המציאות השם יתברך, עכשיו זה אחדותו. מה זה אומר אחדותו? והוא שזה עילת הכל אחד, לא כאחדות המין, ולא כאחדות הסוג, ולא כדבר האחד המורכב שהוא מתחלק לאחדים רבים, ולא אחד כגוף הפשוט שהוא אחד במספר, אבל מקבל החלוקה והפיצול עד בליסוף, אלא הוא התעלה אחד, אחדות שאין אחדות כמוה בשום פנים, וזה היסוד השני מורה עליו מה שנאמר שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זוכרים מה היה הפסוק של היסוד הראשון? מתחיל באלף. אנוכי, כן, אנוכי. זה מתיות השם. אנוכי השם אלוקיך, נעים מאוד חסדה, נעים מאוד קדוש ברוך הוא. אנוכי השם אלוקיך, תכיר. עכשיו הפסוק זה אחדות, לא מתיות השם. אחדות השם, מזה השם אלוקינו, השם אחד. אז הרמב״ם, ראינו פה בפרק חלק, הוא מבאר שהעיקר השני, נכון שהוא העיקר השני, אבל לא סתם הוא שני. כלומר, יש פה בעצם נדבך על גבי העיקר הראשון. אתה לא יכול להתחיל מהעיקר השני. העיקר הראשון עסק במציאות השם נדבך. אמרנו, זה עיקר העיקרים, עמוד החוכמות, יסוד היסוד ועמוד החוכמות, שכל מי שכופר בו כאילו כפר בעיקר, בעיקר, כלומר, בידוע, העיקר הראשון, ובעיקר השני אנחנו מחויבים להאמין באופן אחר, באופן מציאות השם יתברך שהיא באחדות מלאה. כלומר, מציאות השם יתברך היא אחדותית, והיא לא ניתנת לחלוקה. לא כאחדות המין, כלשון הרמב״ם, כלומר, זה לא מציאות כמו סוג מסוים, שהוא מאחד בקרבו פרטים רבים, משפחת החתולים, יש חתול כזה, ויש טיגריס, גם טיגריס הוא חתולים, ידעתם, וגם הברדלס, או משפחת הכלבים, שזה גם שועל, וגם תם, וגם זאב, וגם זאב וולף, וגם וכולי וכולי, לא. ולא אחד הגוף, כן? ולא אחד כגוף הפשוט, שהוא אחד במספר, כלומר, לא כגוף אחד שיש בו פרטים, יד, רגל, תחול, לבלב, כליות, אלא, צריך לשלול כל עבדה. כל הבנה שהיא מבחינתנו מפרדת. אחד בעצם, או במילים של התורה, השם אלוקינו, השם אחד. הדגש אצל הרמב״ם זה אחד, אנחנו נדבר על זה ללכת מן החסידות לרמב״ם, ובגלל החשיבות של העיקר, נגד את זה ככה, הפוך. לא כל העיקרים הם מצוות. אבל העיקר הראשון והעיקר השני הם מצוות, מדאורייתא. אנוכי השם אלוקיך. שמה פה המצווה עכשיו? זה עשה או לא תעשה?
שמה
זה... אוקיי, אבל...
זה עשה.
שמה, מה זה עשה זה?
לקבל את זה,
לאחר.
אז
לא תעשה.
אז זה מעניין, למה לא תעשה?
כי שאתה לא מחלק את אלוקים.
אז ואז איך אתה רואה את זה, באיזה פסוק זה יהיה? זה לא, שמה ישראל זה קרוא ציווי אחד. יכול להיות שמה שנקרא שלב הניתק לעשה, בגלל שהשם אחד, אז אסור לזה, אבל אני חושב שבהרבה מובנים, זה קשור לעניין של, אם העיקר הראשון זה אנוכי השם אלוקיך, הציווי השני, שהוא בא לידי ביטוי בשם אלוקינו השם, זה לא ילך מהפניי, כי יש רק אחד. לא יכול להיות שיש שניים. יש רק אחד. וזה שני העיקרים היחידים, מתוך י"ג עיקר האמונה, שהחז"ל אוסרים לבצע אוקימתות. לא, התכוונתי ככה, לא, לא, שום כלום. אנוכי השם אלוקיך, השם אלוקינו השם אחד, בלי חוכמות. בלי חוכמות. אין חוכמות. כאילו זה הבסיס, זה הכל. אדם נולד, מה עושים לו? קריאת שמע, נכון? קריאת שמע. ברית מילה, קריאת שמע. הולך לישון, קריאת שמע. כל דבר קריאת שמע. בר מינן? קריאת שמע. זה היסוד. תמיד שמביאים חוזרים בתשובה ככה לתיכון, או לסמינר של גשר וערכים, והידברות, ואז הוא מספר לך איך הוא היה בלבנון, ויערו, עכשיו נפצע, ופתאום שם בקשר, שמע, השם אלוקינו, השם אחד, ומאז אני מקפיד את שמע ישראל לפני השם. זה יפה, זה מרגש. אבל אני הרבה יותר שמח, שאם תשאלו אותי, כבדי, אני גדלתי בבית דתי, אבא שלי עם זקן לבן, סבא שלי אפילו היה רב, לא עלינו, לא רק חילונים וככה, גם את הדתיים, אוקיי? ואני לא יכול להגיד לכם מתי אני זוכר את הפעם הראשונה שנחשפתי לשמע ישראל השם שם אחד. לא זוכר. זה תמיד היה שם. אני זוכר את הפעם שקיבלתי ציצית, זה אני זוכר. הרב דרוקמן הגיע לגן, בקיבוץ, אבל אני לא זוכר. זה תמיד היה שמע ישראל, זה נהדר, תגדל את זה. זה לא משהו שהוא נרכש אחר כך, בצורה קוגנטיבית, חלטנית, הכרתית, ואז ממילא, אם זה מושתת שכל, אז אתה יכול לסתור את זה, באיזשהו קושייה חזקה, אז חלטנית, ולפרק את זה. ולכן, קריאת שמה, סיפור שהוא משופר על הרב כהנמן, וגם על הרב הרצוג, כדי זה גם וגם, שאחרי השואה הסתובבו באירופה, לכל המנזרים לחפש ילדים יהודים, שההורים שלהם הפקידו אותם שם כדי שישמרו עליהם, והנוצרים עם אח שלהם כמובן מה עשו? מה פתאום? זה יתומים, יש פה גם יתומים פולנים, יתומים רוסים, חסר יתומים באירופה, מי עכשיו שיהודים? באחד המקומות, הרב קלמן לא נתנו לו לדבר, אפילו לבדוק. אמרו לו, אתה יודע מה אתה רוצה, קח 10 דקות. לא צריך לזה, מספיק לי 10 שניות. עלה לבימה ואמר, קינדר לך, טייר זיזה לך טינדר, כן, ילדים מתוקים. שמוע ישראל, השם כאן השם אחד, ופתאום עשרות אמרתו לו, תת, מאמה, ילדים בני 7-8, שלפני 5 שנים, 3 שנים, שם אותם שם, מה הם זוכרים מאבא שלהם, מאמא שלהם? מה הם זוכרים? שניים יחד לך תרגום? דף יוי, ממה הם זוכרים? הם זוכרים לפני השנייה, יד, ימין, נעליים, כן? קריאת שמוע על המיטה, זה מה שהם זוכרים, זה היסוד, זה הם לוקחים. ולכן חז"ל מייחסים המון חשיבות לקריאת שמוע. עד כדי כך שהם בוחרים לפתוח את כל התורה שבעל פה, מה הסוגיה של מסכת ברכות? בדיון על קריאת שמע. קריאת שמע זה הסוגיית הפתיחה של התורה שבעל פה, יסוד האמונה. תראו במקור ב', משנה מסכת ברכות, פרק ב', משנה ב'. אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה השמע לבעיה עם שמוע? אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה. ואחר כך יקבל עול מצוות. כלומר, מבחינת חז"ל, מה ההגדרה, מה העניין, מה התכלית של קריאת שמע? זה קבלת עול מלכות שמיים. זה העניין. בואו נראה את הגמרא על זה. מקור ג' ברכות דף י"ג. רבי ירמיה, אביה תבקמי דרבי חייא בר אבא. חזי דעה ומעריך טובה. הוא ראה שהוא יושב לפני רבי חייא בר אבא, והוא ראה שהוא מעריך הרבה בקריאת שמע. אמר לי, כבן דם לכתי למעלה ולמטה, ברוך את השמיים, תו לא צריכה, מה אתה מעריך? מספיק שהמלכת אותו למעלה ולמטה, צפון דור המזרח מערב, זהו, זה לא לוקח כזה הרבה זמן. תנו רבנן, שמע ישראל של השם אחד, זו קריאת שמע של יהודה הנשיא. אמר לי, רב לרבי חייא, לא חזין עלי לרבי, די מקבל על מלכות שמיים. אמר לי, בר פחתי, כאילו, בשעה שמעביר ידיו על פניו, מקבל על מלכות שמיים. לפי חז"ל, עצם המחשבה, שאנחנו ממליכים אותו למעלה ולמטה, ברוך השמיים, כלומר, כל מציאות העולם, זה כבר הקיום של הציווי, השם אלוקינו, השם אחד. אז יוצא לנו שהתוצאה של אחדות השם, של אמונת האחדות, מה הפועל יוצא מזה? זה המלכת מלכות שמיים, קבלת או מלכות שמיים. לא אני אומר את זה, הרמב״ם, אנחנו בשיעורים על הרמב״ם, נכון? אומר את הרמב״ם איפה הוא אומר את זה? ספר מצוות לרמב״ם, שימו לב, מצוות עשה ב'. מה אתם מצוות עשה א', אתם יכולים לנחש, כבר ראינו אותה בשיעורים הקודמים, נכון? לפני 2 שיעורים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומר הרמב״ם, וברוב המדרשות, תמצאם, יאמרו על מנת לייחד את שמי, על מנת לייחדני ורבים כאלה. רוצים בזה המאמר שאומנם הוציאנו מן העבדות, ועשה עמנו מה שעשה מן החסד והטוב, על מנת שנאמין הייחוד, כי אנחנו חייבים בזה. והרבה שיאמרו מצוות ייחוד, ויקראו גם כן זאת המצווה המלכות. שהם יאמרו, כדי לקבל עליו עול מלכות שמיים, רוצים לומר, להודות בייחוד הוא להאמינו. על ידי שאנחנו מאמינים ומודים בייחוד השם יתברך, זה הביטוי המעשי לקריאת שמע, שם אלוקינו השם אחד, או בניסוח השלילי, תגידו אתם, אם אנחנו לא מאמינים באחדות השם, כלומר שאין ייחוד כייחודו, אז אנחנו בעצם לא מקבלים עלינו עול מלכות שמיים. זה דברים שהם ברורים ברמב״ם, היסוד זה כבר בתנאים, באמוראים, אבל צריך פה, הבאת לכם את זה כנתון, אבל צריך להעמיק בזה יותר. איך או כיצד אמונת הייחוד קשורה דווקא לקבלת עול מלכות שמיים? ואת החיבור ההלכתי הגדול, הרמב״ם פותח במשנה תורה, בעיקר אמונה הראשון, נכון? ראינו אותו פעם שעברה, לפני שני שיעורים, יסודי התורה, הלכות א', ב', ג', ד', ה', ו', שזה עוסקות במציאות של השם יתברך. אבל מיד לאחר מכן, תראו במה קורה, בהלכה ז', זה הפתיחה לחיבור ההלכתי שלו. הרמב״ם עובר לעסוק בביאור העיקר השני, אודות אחדות השם יתברך. וכמו שאמרנו, שני העיקרים הראשונים הם לא רק עיקרים, הם גם מצוות, הם ציוויים לפני עצמן, ולכן יש להם ביטוי הלכתי מוגדר, מובא במשנה תורה. כותב הרמב״ם ביסודי התורה, פרק א', הלכה ז', אלוה זה אחד הוא, ואינו שניים, ולא יתר על שניים, אלא אחד, שאין כי ייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם, לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. אילו היו אלוהות הרבה, היו גופין וגביות. מפני שאין הנמנים השווים במציאותה נפרדים זה מזה, אלא במאורעין, כלומר במקרים שיראו בגופות והגביות. ואילו היה יוצר גוף וגבייה, היה לו קץ בתכלית שאי אפשר להיות גוף שאין לו קץ. וכל שיש לגופו קץ בתכלית, יש לכוחו קץ בסוף. באלוהינו ברוך שמו, הועיל וכוחו אין לו קץ, ואינו פוסק שהגלגל סובב תמיד, אין כוחו כוח גוף. והועיל ואינו גוף לא יראו לו מאורות הגופות, כדי שיהיה נחלק ונפרד מאחר. לפיכך אי אפשר שיהיה אלא אחד, וידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בשל היות הקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, אני מצטער, אין סוף זה ביטוי חסידי קבלי, אנחנו עכשיו ברמב"ם, אבל איפה נתפלק לי בכל זאת, בשביל השבושים שעכשיו יש את הישיבה, אני אסתם, אוקיי? אז מאחר שהוא אין סופי, אז הוא בעצם אחד, וזה מתבטא בכל דבר ועניין. כלומר, נגיד את זה הפוך. מה מגדיר אותנו, את היותנו נבראים? שאנחנו בעצם לא אין סופים. לכל אחד מאיתנו, אפילו, אל תגלו, יש פה הקלטה, יש תאריך תפוגה. לא רק למלפפון, או אפילו לחמוצים של בית השיטה, או קבוצת יבני, עד דצמבר 29. אבל מתישהו נגיע לנכון, לכסלו, תפרש פייט, כן, תפשין פייטט. נגיע לשם, נכון? כלומר, מה שמגדיר את הנבראים זה שאנחנו סופיים, בשונה מה שמתברך, שהוא אין סופי. ולכן כל התכונות של הגוף, כל המאורעות של הגוף, אז הם סותרים את האחדות הנצחית של הקדוש ברוך הוא. למה הם סותרים? כי ההבנה שאחדות הבורא ברוך הוא היא הבסיס לקבלת עול מלכות שמיים, זה פותח אותנו להבין את היסוד הפנימי של אחדות השם. מצוות אחדות השם אמרנו מהפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה ציווי שהוא מתייחד למי? שמע ישראל. כלומר רק עם ישראל צריכים להאמין באחדות המוחלטת של הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? יש באחדות הזאת שלושה שלבים. אוקיי? שלושה שלבים או שלושה עניינים, איך שאני גם נקרא לזה. אחדות השם על פי דרך הפשט. מה זה אומר על פי דרך הפשט? להבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הנבראים באופן שהוא המנהיג היחידי, ואין שום מנהיג נוסף ובעל שליטה. זה לא ראש ממשלה ושר ביטחון. אתה אחראי על זה, אני אחראי על זה. לא, 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 לא. יש רק קדוש ברוך הוא, הוא מנהיג את הכל.
אז מה זה, כאילו,
זה רגע, שנייה, אני אסביר. טוב מה שמתקרא, זה הבדל בין שאלה טובה לשאלה מעולה. שאלה טובה זה שאלה שהיא מצד עצמה טובה. שאלה מעולה זה שבדיוק באתי לדבר על זה. אז זו הייתה שאלה מעולה. אוקיי? האמונה הזה זה אומר שזה שולל את העניין של השיתוף. גם אצל אומות העולם, אב הבן ורוח הקוטג', אני חושב גבינה, אבל כל אחד והרוח שאוהב, אבל למה אחר נפל בזה שיתוף? כי גמר בחגיגה, הוא ראה את מלאך, שר הפנים את המתת, נכון? ואז הוא, מה, שתי רשויות, ואז הוא התבלבל ויצא לטעות שלו. השלב הראשון של אחדות השם, יש רק השם יתברך. ולא מלאך, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אני השם, אני ולא אחר. זה הבסיס הפשוט ששולל שיתוף. מי שקיים את ההחלטות, מי שמקיים את הפעולות, זה רק שם יתברך, לא המלאכים ולא השרפים ולא אז. הרובד הנוסף זה כבר אחדות השם, כמו שהיא מתבארת על פי תורת הסוד. וזה בעיקר מבוסס על הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש מגדיר את האמונה, הוא אומר ששם הוויה, י' כבב כבשם אלוקים, הכל אחד, שזה תרגום של הפסוק, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוויה זה השם, נכון? אלוקינו זה אלוקים, השם אחד. כלומר, הוויה ואלוקים, אנחנו אומרים את זה בשיא השיאים של השנה, מתי? בנעילה, נעילה, כן? עד השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, עד השם הוא האלוקים, נשנה. סבא, מגניב. השם הוא אלוקים. מה זה השם הוא אלוקים? אלוקים הוא השם, זה לא משנה, השם אלוקים, אלוקים השם. הכל אותו דבר. ולכן, הזוהר המקדיש שזה אחדות השם, זה לא רק שאין מלאך מתת שהזכרת או מישהו אחר. לא, גם האחדות הזו היא גם בכוחות הרוחניים העליונים ביותר. השמות, שם הוויה, י' כבב כבשם אלוקים, זה מורה על שתי דרגות או שני אופלי התגלות כלליים באלוקות. זה מדבר עכשיו בחסידות על האור שסובב כל עלמין, למעלה משכות לבריאה שזה הוויה, או האור שהוא ממלא כל מיני שזה שם אלוקים, שזה גימטרי הטבע, שזה אלוקים, שבחורף קר, בקיץ חם. אבל אומר בזוהר, לא, אין שום הבדל, אם אתה ממלא כל עלמין, זה מדבר עכשיו אלוקים, מדבר הוויה, זה אותו דבר. זה שני היבטים שונים של מי? של אותה אחדות אחת. זה לא... אתם יודעים שפעם אחרו אל... מי אומרים את זה? סוקרטס, אפלטון, לא, אפלטון אולי, לא יודע. שהתלמידים באו לבית מדרש, לימדו אותו מתמטיקה, ולא מצאו אותו, אפלטון או... לא, לא, סוקרטס, לא יודע. לא זוכר מי, אחד מהם. אוקיי? ולא מצאו אותו. ואז מצאו אותו בבית בושת, באמצע מעשה, לא... אמרו לו, סוקרטס, ככה עושים? תחישו לסוקרטס, כאילו, מה אתם שואלים אותי? כאילו, עכשיו אני פה לא על תקן, כן? כאיזשהו פיצול אישיות. אז אין כזה דבר באלוקות. אין דבר כזה באלוקות.
אבל איך זה בעצם כן, לא טיפה סופר שאני אומר שאלוקים מופיע פעם אחת ככה ופעם אחת ככה. נכון שבסוף הרובד העמוק הוא ככה, אבל בסוף
הנה
השינוי.
בוא, הנה. אני במקרה...
העובדה שהשתניתי, פעם אחת הייתי ככה, פעם שנייה הופעתי ככה.
שנייה, במקרה אני קצת מכיר את המשפחה של השואל, השם שמרו במערכת, אוקיי? אתה קורא לו, אבא. אוקיי? בשכונה קוראים לו? יצחקי. איך אני קורא לו? אני מכיר אותו בכינוי אחר, נכון? מהישיבה, נכון? לא אזכיר שמות. אוקיי, כן, מכיר אותו. אני מכיר אותו מתיירותים, לפני 20 שנה. אוקיי? רגע, האם יכול להיות שיש לך שלוש אפות שונים? לא, זה תיאורים שונים. הילדים שלו קוראים לי אבא, אשתי קוראת לי בשם אחר, אם היא תגיד חסדיה, אז רגע, מה עשיתי לו בסדר? כי היא אמרה את השם המפורש, כאילו, יש לה כינוי שהיא קוראת לי. בצבא קוראים לי ככה, בכל מקום, פה יש כמה שקוראים לי אפילו ערב. מה זה אומר? שיש פה איזשהו מישהו מטורף עם איזשהו שמונה פיצולי אישיות שונים? לא, זה בסך הכל מה? היבטים שונים של אותה מציאות. אליך הוא אבא, לי הוא חבר. אז אותו דבר, אז שהשם יתברך נגלה עליי בצורה של דין או טבע, זה יהיה שם אלוקים. שזה יהיה חסד, זה יהיה שם קל. שזה יהיה רחמים, זה יהיה הוויה. אבל זאת האחדות. נגיד יותר מזה, אנשים שטועים ושוגעים בזה, אז אומרים שקבלה זה כפירה. למה? מבחינת חסד שבמרכבה, דין במרכבה, השם אלוקים, אבל שם זה מאוד שטחי, מאוד פשטני. יש פה עומק מאוד גדול.
אפילו בטר, השם נראה לי גם האופי, באמת,
דבר שאני, גם האופי של בן אדם משלם, הוא חזים במיצה. נכון? זה פה אתה מרים להנחתה, שאלות חיים מעולות, סתם, לא תחלתי לדבר על זה, זאת שאלה טובה, לא מעולה. אוקיי? כי... זה חידוש בעיניי נפלא של הרב סולובייצ'יק, לא ראיתי אותו בכתובים, שמעתי בעל פה מתלמידיו, שהגמרא אומרת, אלמלא הוא יום הכגרים, כמה יוסף איכה בשוקה, נכון? שרבי יוסף, רבי יוסף אומר, שאלמלא אותו היום לא היה של מתן תורה, אז לא הייתי רבי יוסף, מה הייתי? כמה יוסף היה בשוק, הייתי עוד פועל ועוד זה. זה הבנה פשטנית. אומר הרב סולובייצ'יק בעומק דעתו, כמה יוסף איכה בשוקה, אומר שבאמת, כאילו, אז בבית אני חסדאי, פה אני על תקן הרב, בצבא אני על תקן המפקד, אצל החבר'ה אני על תקן הבדחן, פה אני על תקן הרציני, וזה לא אמור להיות ככה. עכשיו שיש השם מתברך, אז בקום כל אומרת אותו דבר, ולא פה ככה ופה להיות זיקית. אומר, אם היו כמה קרים, כמה יוסף היקה בשוקה? הייתי פה ככה ופה ככה, וזה צביעות. יש שם מילה הנוכחות שלו, אז אני כל הזמן יוסף, ולא משנה, יוסף אחד. מי שפה זה מי שפה, ואוי ואבוי, אם אדם, מה שנקרא, התלמידים שלו, הוא כזה רחום וחנון וסבלן, ובבית מוציא על הילדים שלו, כן, באף ובחמה וכתף גדול, לא, 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 לא עלינו. אני מבין את השאלה של התורה, ואני אגיד, כי בגדול מה אומרת הקבלה? אומרת הזוהר הקדוש, יש השמש אלוקים, והכל אותו דבר. וזה חסר במידה מסוימת. ולכן בא כמו של החסידות. וזה הרובד השלישי. אמרנו את הרובד הראשון, אני חוזר, זה בעצם הרובד הפשטני. אין שיתוף, יש רק השם אחד. אמרנו את הרובד העמוק יותר בזוהר הקדוש, שגם שם הוויה, גם שם אלוקים, השם אלוקינו, השם אחד. ועל הרקע הזה בא המקום של החסידות. מה המקום של החסידות? מה החסידות אומרת? וזה חידוש גדול של הבעל שם טוב הקדוש, של תורת החסידות. אומר, צריך להגיד ביושר, הניצנים של הגישה הזו לא יורק אצל הבעל שם טוב, זה כבר נמצא גם בדברי המהר"ל, ואת נראה אותם, וגם לפני כן. המהר"ל מסביר שיסוד ושורש האמונה של ישראל, זה שאין שום מציאות בלי השם יתברך, כמו שדיברנו בעיקר הראשון. אבל הוא אומר, התוכן של הפסוק זה בידת היום, והשבותה אל לבביך. בהמשך, כי אדוני היו אלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. מה, עוד מה?
עוד אלוקים.
עוד אלוקים לכאורה, זה כמו השיתוף, ההבנה הפשטנית. אין מתת, ואין את השר הזה, ואת המלאך הזה, ממיני, מיכאל, משמאלי, גבריאל, לא, לא. זה יותר עמוק מזה, בואו נראה את הדברים. אומר המהר"ל, מקור וב, דרוש לשבת הגדול. אין, פירושו אין עוד, כי אין עוד אלוהים. אבל זה לא רק זה, אבל פירושו, כי אין עוד דבר בעולם, זה לא רק עוד אלוקות בעולם, אין שום דבר בעולם שהוא לא, השם יתברך. רגע, 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 עוד נשאל את השאלה. איך? אנחנו נמצאים. אם הכל זה השם יתברך. והמציאות היחידה זה השם יתברך. אז מה עם המציאות העצמית שלי? כמו שכל העולם? איך יש מקום לעולם שלנו כפי שאני יכול המנוגד להבנה שפת הקדוש ברוך הוא? הצגנו בשבוע, בפעם שעברה, לפני שבועיים, דיברנו על הגישה של האריזל ברוכים, הצמצום ביצירת החלל, כפשוטו או לא כפשוטו. על פי התפיסה פה שהצמצום הוא לא כפשוטו, אז זה יותר, דיברנו על זה, אבל פשוט אפשר לומר שכל נמצא, וכל העולם קיים, למה? למה ככה יצא? מה שיצא, ככה השם רצה. כי השם התברך, הוא רצה במציאות של זה. ולכן, הוא רצה שיהיה מציאות, שכביכול נראית לנו כמציאות עצמאית. וזה אפשרי, כי רק אז בחור הוא מציאות הבלעדית, אז יכול לייצר את זה. למה הוא עשה ככה? ככה. ככה לשתבות כתר כל הכתרים, השם שככה לא, ככה טוב עזור. אנחנו מאמינים שטבע טוב להיטיב, וזה לטובתנו, ולכן אם טוב הטבע להיטיב, שיהיה לנו מציאות עצמית, אז סבבה. אבל עם זאת, אין עוד מלבדו. כלומר, אין עוד. זה מוביל לתכלית שהנבראים, שכביכול אנחנו חשים את עצמנו למציאות עצמית, דווקא הם יעמדו ויכבדו את כבוד השם שמתגלה במציאות, וזה אפילו יותר, מסביר את זה. בואו נראה איך המהר"ל ממשיך בדרשה שלו ואומר. כי כל הנבראים לא נבראו אלא למענה הוא יתברך. ואם לא כן, לא היה נברא אותו נברא בעולם, רק הכל נברא בשביל לשבח ולפאר יוצרו לעובדו, לפיכך אמר אין עוד. כלומר, כי אין בריאה עוד בנמצא, רק הכל הוא לשבח ולפאר השם יתברך. נסביר את זה במשל. פעם אחת המלך היה בדיקי, לא יודע בדיקי, טיפול השם, דיכאון, פדיחות לא נעים וזה, ישר ניסו להביא יועצים ופסיכולוגים ועושים קליניים ולא משנה מה, לא משנה מה, המלך המדוכה. בסוף בא ניסת השר החוץ, שר הביטחון, כלום תוכלו לשמח אותו לא, ובסוף בא המנקה, העבד האישי, אומר, אדוני, מה נחמר, אתה רוצה לסיים? אני אדאג לך. הלך לחנות, קנה תוכי מדבר. שם הסולד המיטה שלו, כל הוא אומר לו, לילה טוב, אדוני המלך, בוקר טוב, והמלך כמה מבסוט, וואלה. אומר לו שר הביטחון, מה, זה הבעיה? היית אומר, הייתי אומרים חיילים, בוקר טוב, אדוני המלך, לילה טוב, אדוני המלך, כאילו, זה האירוע? אומר לו, לא הבנתם, אומר המלך. מלך, שתלמיד שיעור א', ותהיה, שעבר מבחן, ושמוש, תגיד לי בוקר טוב, אדוני המלך, מה החידוש? אבל שטוקי, טוקי, מוח של ציפור, יגיד לי לילה טוב, בוקר טוב, או, זה המחיה. עכשיו, זה משל של בעל התניה, אבל בשם המגיד נמד הזה נושא. מה החידוש פה? כאילו שאדם, בשר ודם, שכולו תאוות ואגו, וחילוף חומרים, ולכת לשירותים, ועיכול וזה, אומר, אמן, יהיה שם הרבה מברך, השם אלוקינו, השם אחד, דוחה את הגיוס ולומד תורה, הולך עם ציצית, משתדל לשמור על העיניים, לא לדבר לשון הרע, פלא פלאים! מה זה פלא פלאים? פלא פלאים זה עוד בקטנה, זה הרבה יותר מזה. כלומר, השבח הגדול ביותר לקדוש ברוך הוא, זה שאפילו מי שחש עצמו מציאות נפרדת, כמו חסדה לצורך העניין, שמרביצים לי אז כואב לי, שפוגעים בי אני נעלב, כי יש, אני אגו, אני יש, אני ישות, ואפילו אני אומר, עכשיו יש שם אחד, זה לא המלאך מתת, זה לא מיכאל ולא גבריאל ולא רפאל ולא אוריאל. ואני, חסדאי, אומר, השם אלוקינו, השם אחד, זה פלא, נקודה סיור, נקודה אל. פלא ספלאים, ממש.
זה לא טיפה, אבל עזבו לי לחשוב, זה כל תכלית הבריאה, זה כדי
שנפרד. שנייה.
ואלוקים,
אני אצמנות. זה, אתה הלכת פה לשאלה אחרת, אני אגיד. נקודת המפגש בין נבראים, בריאה מנשון חוץ, בערבית ברא, ברייתא, חיצוני, נכון? ברא, חוץ. נקודת המפגש בין הנבראים שחשים עצמם למציאות עצמית, לבין כבוד שמיים, שזו המציאות האבסולוטית, האמיתית, הבלעדית, זה מה שנקרא קבלת עול מלכות שמיים. ומי שאין לו ישות עצמית, אז הוא לא יכול, מה שנקרא, אין מלך בלא עם. אם למלך יש רק ילדים, אפילו אם זה 5 מיליון ילדים, וכל מילדים שלו, זה לא ממלכה, מה זו? משפחה. אבל שמלך יש עם שהם לא אוהב, והם בוחרים אותו להיות מלך נתין. פעם הרב מפרמישלן, המאיר הגדול מפרמישלן, היה לו טישים וזה, בליל שבת בכל הרב הלך, הגיע חסיד שיקור. אמר לו, רבה, התבלבלת, אני הרבה. הוא אומר לו, סבב, אבל מיני לך רב יד? הוא אומר לו, אליהו הנביא בא אליי עכשיו בחלום, ואמר לי שאני הרבה ולא אתה. אז הוא אומר, התחיל לצחוק, הוא אומר, נרגעתי. הוא אומר לו, אם אליהו הנביא באמת היה רוצה שאתה תהיה הרבה, הוא היה צריך לבוא בחלום ל-30,000 חסידים, להגיד להם, הוא הרבה. אם הוא בא רק אליך, אני לא מוטרד. זה לא סיפור חביב, למה הוא סיפור אמיתי ועמוק, למה? כי מה זה אומר? הרבה זה לא מי שאני הרבה, אלא הנתינים בחרו בלהיות רבה, אז זה מגדיר אותי. כלומר, השם יתברך מצד עצמו, השם יתברך. וכדי שאור מלכות שמיים, שיכירו וידעו, כל הדברים האלה, זה נובע ממפגש בין בריאה סופית לאינסוף. וזה אפשרי רק במציאות שבה יש מישהו שיכול לבחור, שהוא לא בוחר בשם יתברך. אז קבלת אור מלכות שמיים, שאני מקבל, אני בוחר, למרות היותי סופי, אני בא ומוגבל, זה אור מלכות שמיים. כי אמרנו, זה אין מלך בלא עם. ולכן העבודה שלנו להמליך אותו עלינו, זה לא... הקדוש ברוך הוא המציאות הבלעדית, זה האין עוד, שראינו במערל, ביסוד השלישי. זה לא רק האין שיתוף של היסוד הבסיסי, זה לא רק הזוהר הקדוש, השם ואלוקים אותו דבר, אלא אין עוד, אין שום מציאות אחרת, של השם יתברך, אנחנו נעמיק את זה יותר בשבוע הבא, ובגלל שאם אנחנו לא נקבל את עול מלכות שמיים כמו שצריך, אז השם יתברך יוכיח ויראה לנו, כן? אמלוך עליכם, תראו, בדרך של הנשאתו ביחזקאל, מקור זין, פרק כף. פרק כף ביחזקאל זה פרק קשה לקריאה. לכן אמור אל בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, הבדרך אבותיכם אתם נטמאים, ואחרי שקוציהם אתם זונים, ובשאת מתנותיכם, באוויר בניכם באש, אתם נטמאים לכל גילוליכם עד היום, ואני אדרוש לכם בית ישראל, חי אני נאום אדוני אלוהים, מי ידרש לכם? והעולה על רוחכם, היו לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה חגויים כמשפחות הארצות, לשרת עץ ואבן. חי אני נאום אדוני אלוהים, אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחמה שפוחה, אם לא חליכם, ועוצתי אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות, אשר נפוצותם בעם ביד חזקה וזרוע נטויה וחמה שפוחה, אני מדלג וכולי, וברותי מכם המורדים והפושעים בי מארץ מגוריכם, מגוריהם הוציא את אותם, ואל אדמת ישראל לא יבוא, וידעתם כי אני אדוני וכולי, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בעם ונקדשתי בכם לעיני הגויים, וידעתם כי אני אדוני בביא אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם. ובחרתם שם את דרכיכם, בית כל עלילותיכם, אשר נתמתם בה מונקותותם בפניכם, בכל רעותיכם אשר עשיתם. וידעתם כי אני אדוני וכו' וכו'. למה כזו אגרסיביות? מה זה? מה, לא ייתכן שיהיה צד קיום מחוץ למלכות השם יתברך? ולכן לרמב״ם כל כך חשוב להסביר שאחדות השם יתברך היא לא כאחדות המין או אחדות הגוף. כי אם היינו תופסים את אמונת הייחוד כמציאות מוגבלת, אז היינו מפקיעים את מלכות שמיים שאותה יש להמליך עלינו. אותה מלכות שמיים שהיא בעומק, היא סיבת הקיום שלנו, זה הצ'רטר, זה הסיבה שאנחנו חיים, זה מצדיק את המציאות. ומי שלא מאמין בייחוד השם או באחדות כמו שצריך, או מי שתופס את הנבראים, אותנו כנפרדים, כחיצונים, הקדוש ברוך הוא, אז הוא נופל בפח של השיתוף, יש פה שתי רשויות, יש קדוש ברוך הוא ויש חסדאי. יש בורא ויש נברא. אנחנו אומרים, קריאת שמע, השם אחד, אין עוד שום דבר מחוץ לאחדותו. אני חוזר פה לדברי הגמרא במקור ג' אומר לו, מה אתה מעריך? כיוון דם לכתי למעלה ולמטה לרבוך את השמיים, תו לא צריך את. כיוון שהמלכת אותו למעלה ולמטה לרבוך את השמיים, אתה לא צריך יותר להמליך אותו. אנחנו בני אדם, אנחנו נבראים, אנחנו סופיים, אנחנו סופנים, אנחנו מוגבלים, ולכן אנחנו לא מחויבים, וגם לא יכולים תכלס, אנחנו לא מחויבים להמליך את הקדוש ברוך הוא מעבר לגבולות המציאות שלנו. מה המציאות שלנו? למעלה למטה וצפון, דרום, מזרח, מערב. ארבע רוחות השמיים. הגמרא, המשנה בסנהדרין פרק ג' אומרת שמשחק בקובייה פסול לעדות. מה זה קובייה? על דרך הסוד. הייתם פעם קובייה? נניח, זה קובייה. תזרמו איתי. אוקיי? שיש פה. מה ההגדרה המתמטית של קובייה? שנייה. שש פאות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. שמונה נקודות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ו... 12 קווים, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. זו ההגדרה המתמטית, אני חוזר אתכם לשיעורי גיאומטריה בכיתה. מה? בסדר, אמרתי, תזרימו אותי שזה שווה, אוקיי? זה גם יכול להיות גם למלבן, לצורך העניין. אבל בואו נעשה 6 פעות, 8 נקודות, 12 קווים, כמה זה יותר ביחד? 6 ועוד 8 ועוד 12, שזה גימטריה 26? שעת. יוד כבב, לכן המסרים בקוביה פסול עדות, אבל זה בקוביקה. כן? היכולת שלנו להמליך את הקדוש ברוך הוא היא רק בגבולות של למעלה למטה, צפון למזרח מערב, בגבולות החום המציאות. לכן יש לנו שישה אלמנטים, נכון? שש פאות שמתייחסות אליי האובייקט, אז אני השביעי. שמונה זה מעל הטבע כבר. לכן הבריאה היא שבע, שבע זה הבריאה, שבע זה הטבע. שמונה זה מעל הטבע. ופה כבר בעצם הפלגנו כבר יותר לעניין של, כבר גלשנו לשיעור הבא של פנימיות התורה, של העיקר השיח חסידות, אבל בפשטות אצל הרמב״ם, בית הספר המצוות, אומרים פה על הרובד הראשון. אחדות השם זה שלילת השיתוף. יש רק קדוש ברוך הוא אחד, אין עוד כוחות שפועלים ומשפיעים על המציאות, ומכאן יחסו של הרמב״ם למשל, נגד מה? נגד קמעות, וכל מיני לחשים וסגולות. בוא נראה את הרמב״ם במורה. מורה נבוכים, חלק א', פרק ס' א', מקור ח' לפניכם. אמנם, כשתבחן עצמו נקי, מיוחד, מופשט מכל פועל, לא יהיה לו שום נגזר, שם נגזר בשום פנים. אבל שם אחד מיוחד להראות על עצמו, ואין אצלנו שם בלתי נגזר אלא זה, והוא י' כו' אשר הוא שם המפורש גמור, לא תחשוב זולת זה, ולא יעלה במחשבתך שיגעון כותבי הקמעות, או מה שתשמע, מה שתשמעהו מהם, או תמצאו בספריהם המשונים, ומשמות, או משמות חיברום, לא ירוע על עניין בשום פנים, ויקראו אותן שמות, ויחשבו שהם צריכים קדושה וטהרה, ושהם יעשו נפלאות, כל אלה הדברים לא יאות לאדם שלם לשומעם, כל שכן שיאמינם, ואינו נקרא השם המפורש כלל, זולת זה השם בין ארבע אותיות הנכתב, אשר לא ייקרא כפי אותיותיו. אני גם את המורה בפרק סמך ב', במקור ת' לפניכם. וכאשר מצאו אנשים הרעים הפתעים אלו הדברים, מתרחב להם הכזב, והמאמר שקבצו איזה אותיות שירצו, יאמר שזהו שם יעשה ויפעל, כשיכתוב או שיאמר על תואר כך, ואחר כך נכתבו הכזבים מהם אשר בדאום הפתעים הראשונים, ונעתקו הספרים מהם לידי הטובים, ערכי הלב השכלים אשר אין אצלם אוזניים, ידעו בהם האמת או מן השקר, והסתירו ונמצאו בעזבונותם, ונחשב בהם שהם אמת, בסוף דבר פתי יאמין לכל דבר, כבר יצאנו מעניינו הנכבד ועיוננו הדק אל העיון בביטול שיגעון, יראה ביטולו לכל משכיל בעיון. לסיום, כלומר, אם אתה אומר שהשם אחד, לא דבר עכשיו כמיות מה זה פועל השם נדבר, רק השם, רק הוא פועל, רק הוא קובע, לא שום דבר אחר. אני רוצה לסיים בסיפור חסידי חביב עליי מאוד, עם התייחסות מאוד מעניינת ומקורית ביחס לכמיות בחסידות. אחד יחיד ומיוחד בתולדות החסידות זה הרבי מרדזין. בגלל שלך לא חנך, בעל התחלת. כן, אני מניח שיש לכם תחלת, נכון, בעל התחלת. זה לא התחלת של רדזין, כמובן. הוא היה האדמו"ר השלישי בחסידות איש ביצה רדזין. בעצם הדומיננטי, כי מי השילוח לא כתב, ובעצם הוא עורך את הכתבים של סבא שלו מי השילוח, וגם את הכתבים של אביו, הבית יעקב. והוא היה אדם מאוד מאוד מיוחד, הוא הלך ללמוד כימיה ביתה לחפש את התחלת, הוא כתב חיבור שלם של מעין גמרא על כל התארות, שאין לנו גמרא, סדרי תארות, אדם מקורי מאוד, תקיף מאוד, ולכאורה, אתם מכירים קצת מהשילוח, נכון? מכירים קצת איש ביצה, זה לא בדיוק החסידות שמאמינה בקמאות, עם הדטרמיניזם הקיצוני שלהם, והכל בידי שמיים, אפילו ירצויים, אז הייתי מצפה שהאחרון בחסידות שילך כל הזמן עם קמאה, זה? הרבי מרדזין בעל התחלת, אבל הוא היה נוהג להסתובב לכל מקום עם קמאה. למה? בגלל שהיה מאוד תקיף, הוא קצת התבן הרבה אנשים, וחסידי גור הוציאו עליו חוזה. כפשוטו, רצו להיכנס בו. אז מדין ביטחון עצמי, להסתובב לכל מקום עם אקדח. אמר לחסידים, זה לא האקדח שלי, זה הקמאה שלי. אם יבוא איזשהו מזיק, הקמאה ימנע ממנו להזיק לי בעניין הזה. והוא טען שגם להלכה, הוא יכול לסתובב אותו בשבת, כי זה אומר, מה עם קמאה? הקמאה שלי בדוק ממנו עושה, יתמחי גבר ויתמחי קמאה. ויש דיון מסכת שבת, אם אפשר לטלטל קמאה, ומה התשובה בהלכה? אם זה קמאה שכתב אותו אדם שכבר מלומד שהקמאות שלו עובדים, והוא קמאה בדוק והאדם גם בדוק, אז אפשר לומר, קמאה שלי בדוק. למה? מעשה שכך באמת היה. פעם אחת שהמשמש שלו, המשמש חדש, חלף לו את הנעלה, הוא שם את האקדח על, על השוק. אז שהוא הוציא את האקדח, נפל, הורידו לו את המגפיים, את האקדח. אז המשמש נמל, אל תדאג, זה הקמאה שלי, הוא בדוק ומנוסה, אומר, כל הקמאות הם עוזרים רק נגד חיצוינים. אבל הקמאה שלי גם נגד חיצוינים, ואפילו נגד בני אדם, הוא יכול לעזור. ובאמת עד סוף ימיו הוא הסתובב עם הקמאה הזה, אבל רק פעם אחת הוא השתמש בו. מתי? שאבא שלו, הבית יעקב, היה חולה, הוא נפטר בט"ו באב, תפרש 1891, אז הוא היה בעיה שנקראת דרוזגניסק, משהו כזה, בדרום ליטא, יש שם עיירות, מעיינות מרפא וכו', אז הרבי הלך לשם עם הבן שלו בעל התחלת, וקצת קומץ חסידים, ובסוף הרבי נפטר, שם מליטא לפולין, זה נסיעה ארוכה וגבייה וכו', אז הוא בא שם לעיירה היהודית שם להשתתף, סליחה, איפה בית קברות? אני רוצה לקבור. בא לבית קברות, שבוע מגלה שם, שאין סמת בית קברות, אלא כל פעם בלילה הם באים, לוקחים את הגדר, גונבים עוד 2 מטר מהשדה של הפולני שם, הליטאי, הגוי, אמר, רגע, זה גזל, אני לא מוכן, הלך לבעל השדה הליטאי, אמר, תקשיב, היהודים האלה משקרים אותך, גונבים אותך, מרמים אותך, קח כסף, אני נותן חלקה בסדר, לא, דן לו. כמובן, החבר'ה קדישה שמעו שהרבי מבעל התחלת, מה שנקרא, תפס אותם בקלונם, אמרו לו, תקשיב, אתה פה לא קובר, על גופתנו, אתה לא קובר, אנחנו נחסום את הכניסה ונראה. ואמר, אין בעיה, נראה. במחרת הגיע עם הגבייה של אבא שלו ובניין מלווים, בפתח השער של הבית קברות, מי ניצב שם? חבר'ה קדיש הקברתנים, במקל, בסרגל, מה שבלד עם כלשונים, מסורים וזה, וכדומה, בוא נראה אותך. הוא לא ניבה, אמר, תקשיבו. אני מבקש שם, I come for peace, ברכם יפה, נכון? תזוזו. לא תזוזו, אני השתמש בקמאה שלי. התחילו לצחוק, אמרו לו, חביבי, זה לא פולניה פה, פה זה להתווכס, מסנוגדים. כן, הקמאות של החסידים לא יבדו, אמרו לו, הקמאה שלי פועל אפילו המסנוגדים. אמרו לו, שום כלום, אין בעיה. אני סופר עד 3, לא תזוזו, אני מוציא את הקמאה. לא זזו, מוציא את האקדח, 3 עיריות באוויר, הם ברחו, אתם רואים, הקמאה שלי עובד. וככה הוא קבר את אבא שלו, זה קמאה שתקף גם לשיטת הרמב״ם, וגם לשיטת איש ביצה רדזין. כן, זה עובד. בוא ככה, צחקנו, בוא נסיים כדרכנו בנוסח של אני מאמין. אז נוסח העיקר השני, אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו הוא יחיד, ואין יחידות כמו בשום פנים, והוא לבדו אלוהינו, היה, הווה ויהיה. וזה מסכם את הדברים, מה שנעשה בעזרת השם בפעם הבאה, אנחנו ניכנס פנימה, קצת נגענו בזה, ניכנס פנימה יותר להבנה החסידית העמוקה, הקבלית, של מה זה אין מציאות אחרת, אלא זה הכל אין עוד, הכל זה השם יתברך, כל זאת בפעם הבאה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.